חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
יום שישי, מה שלומכם? שישי, צהריים, נעים. אני מאוד מאוד אוהבת את התקופה הזאת בשנה, ומשתדלת כמה שיותר להיות באוויר, באוויר הפתוח, בטבע, להתחבר, אם זה בים, יחפה, לחול, בסביבת עצים, לא משנה, בכל הזדמנות, כי באמת אין תירוץ, מזג אוויר מושלם. היום תהיה איתנו גילי בר דוד, שהיא קרימינולוגית, מעל 25 שנה בתחום, מומחית להערכת מסוכנות בקרב עוברי חוק, מרצה וחוקרת פשע בארץ ובעולם. והיום קצת נדבר על מה גורם לאדם לבצע פשע. איך אפשר למנוע עבריינות, ואם יש בכלל קשר בין הסביבה לבין האישיות הקרימינלית המולדת. אז לא יודעת, אני מעניין אותי מה אתם חושבים על זה, אבל יש לי איזושהי הרגשה שקצת נרמלנו כל מיני דברים. אז בואו נעשה סדר. דוד פאפו הוא יושב ראש הסתדרות הרוקחים, והיום אנחנו נדבר על בתי המרקחת שכנראה משנים את פניהם. בית המרקחת בעתיד לא דומה למה שאתם ואני מכירים, הוא עומד להשתנות, ואנחנו נבין איך זה יקרה בפועל. סופר מעניין. יהיה איתנו גם אלברט אסקולה, שהוא אדריכל מעצב פנים, בן זוגו של אסי עזר, ויש לו הרצאה שנקראת מהפכת ה-AI בעולם האדריכלות, אבל יש לו גם סיפור חיים מעניין, מרתק, ועל כל זה אנחנו נדבר במהלך התוכנית. תהיה איתנו גם דוקטור קרן אורחן, שהיא מנהלת המרכז הקליני האוניברסיטאי הבינתחומי, מרצה בחירה בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, ומומחית לקבלת החלטות ותורת המשחקים. אז תמיד אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו מקבלים החלטות, אז איך אנחנו יכולים לקבל החלטות טובות יותר? החלטות טובות יותר בחיים שלנו, בעזרת תורת המשחקים, מה זה בעצם אומר? וכמובן השאלות שלכם, שאני אוהבת אותם, מקווה שיגיע לכמה שיותר מהן, ואם יש לכם שאלה, פשוט שילחו מסרון ל-0552-102-102, SMS עם הודעה שבה אתם מציינים את השאלה, וגם אם אתם רוצים לעלות לשידור, אז שילחו ל-0552-102-102, ואני אשיב על השאלות במהלך התוכנית. איתי כאן העורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכני יוני קחתה. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
אז מה שלומכם? אני ככה שואלת אתכם, ואני מציעה לכם לעצור שנייה. אתם לא יכולים לעצור את הנסיעה, אם במקרה אתם ברכב, אבל ככה, לעצור ברמה התודעתית כל מחשבה שמתרוטטת אצלכם, ולענות על השאלה לעצמכם. מה שלומכם? מה רמת הסטרס? מה רמת הכיף? איפה אתם? מה קורה איתכם? מה בסוף השבוע הזה אתם יכולים לעשות כדי להרגיש קצת יותר טוב? גם אם התשובה שאתם עונים לי, מרגישים מצוין, סבבה, הכל דבש, נהדר. ועדיין, מה אנחנו יכולים לעשות עוד קצת למען עצמנו? וזה הזמן אולי להזכיר שכשאנחנו מקשיבים לעצמנו, עושים מה שבא לנו, זה לא אומר שאנחנו מתעלמים מאנשים אחרים, מתעלמים מהמצב, זה בסך הכל אומר שאנחנו בוחרים לפרקים, גם להיות בקשב לעצמנו, ורצוי וכדאי לעשות את זה, כי הניתוק הזה מעצמנו גובה מאיתנו מחירים, מחירים בריאותיים, וכשאנחנו חושבים על זה, אתם יודעים, לא צריך בשביל זה משכנתה, לא צריך בשביל זה לצאת ולפגוש רופא, לא צריך בשביל זה הפנייה, לא צריך טופס 17, צריך תקשורת עם עצמנו, עם הגוף, עם הנפש, ועצירה, לשאול את השאלה, להמתין לתשובה, לא לחרטט לעצמנו תשובות ככה בשלוף אוטומטיות, אלא באמת תשובות כנות. אני, לא משנה מה, שולחת לכם חיבוק, ומקווה שסוף השבוע הזה תיקחו משהו מהתוכנית, איזושהי עצה שאתם תיישמו בחיים שלכם כבר בסוף השבוע הזה, אבל בראש וראשונה, תהיו בתקשורת. ועכשיו איתי, כי הרי אני לא עושה את כל הטוב הזה לבד, איתי עכשיו גילי בר דוד, שהיא קרימינולוגית. היי גילי.
היי, שלום.
מה העניינים?
בסדר, מיכל, מה שלומך?
בסדר, זה לא טריוויאלי שאני אפתח תוכנית ששמה חיים טוב יותר, מיכל צפיר, ואני בעצם אדבר על עבריינות. כי אני, בטבעי שלי, אני אדבר על טוב, על הגברת הטוב, אבל
יש גם עבריינים שמשתקמים ומגיעים לטוב.
אני חושבת שזה התנאי.
נכון, מביא את הבן אדם בסופו של דבר לאדם נורמטיבי.
תראי, לי יצא כבר פעמיים להעביר הרצאות בכלא נווה תרצה. ואני יותר מהכל רואה בזה שליחות, כי אני חושבת שלהכניס בן אדם מאחורי סורג ובריח ולהרחיק אותו מהחברה זה דבר אחד, אבל מבלי לאפשר לו השתקמות, מה עשינו?
נכון.
שום דבר. ואני חושבת שכל אחד מאיתנו...
זה מאוד מתחבר לתוכנית שלך.
נכון.
כמו שאומרים, גוף בריא ונפש בריאה.
יפה. טוב, אז אני שמחה שדייקת אותי.
דייקתי אותך.
ועשית לנו את החיבור. אז בואי נגדיר מה, את יודעת, על הספקטרום הזה של עבריינות, יש כל מיני, נכון?
נכון.
אז האם זה משנה עבירה קלה, עבירה קשה, עבירה, או לעבור על החוק, זה לעבור על החוק, וכשאתה מקל ראש בחוק קטן, אז אתה כבר בעצם מיומן בלעבור על החוק, ומאבד חיבור למציאות.
לא, זה לא מחייב, זה לא
okay,
מחייב,
okay.
תלוי גם איך אתה עובר על החוק. קודם כל, אדם שעובר על החוק, זה נקרא היום עוברי חוק, אוקיי? הוא יכול בלי חמנה גם לעשות תאונת דרכים ולהיכנס לכלא, זה לא אומר שהוא עבריין.
נכון.
היו מקרים של פגע וברח, ולא מעט טיפלתי בעבריינים שהיו בכלא. לא עבריינים, אנחנו קוראים זה עוברי חוק היום דרך אגב,
okay.
לא עבריינים.
זאת אומרת, עוברי חוק לא בכוונה תחילה? זאת אומרת, בן אדם נקלע, הוא לא התכוון חס וחלילה
לסיטואציה. בדיוק. יש כל מיני סיטואציות בחיים שיכולים להוביל אותנו גם למצבים קיצוניים. כמו שדיברנו עכשיו על פגע וברח, והיו מקרים כאלו שאנשים נורמטיביים לחלוטין איבדו שליטה, לא אנשים שהיו תחת השפעת אלכוהול וסמים, ברור שלא, כי זה בכוונה תחילה, הוא יודע שהוא עולה על ההגה, אז הוא תחת השפעת סמים, ויש סיכוי מאוד גבוה שהוא יעשה תאונה ויפגע בעצמו או באחר.
כן.
אני מדברת על אנשים שבלי כוונה שיחקו בטלפון.
עצם
אוקיי?
העובדה שהוא צרח אלכוהול או סמים ונמצא מאחורי
נכון.
ההגה, זה כבר
נכון.
כשלעצמו עבירה על החוק.
נכון, בוודאי,
כן.
בוודאי. אבל בטח ובטח שהוא עולה גם על ההגה ומסכן אדם
נכון,
אחר.
נכון, נכון. את ולכן... יודעת, את אמרת משהו כן. שעל הספקטרום יש כל מיני, סתם אני שואלת
נכון.
אותך ברמה פילוסופית,
כן.
את מאמינה שכל אחד מאיתנו, לא משנה מוסרי ככל שיהיה, רודף צדק, אם הוא נלקח לקצה מסוים, הוא כנראה יהיה בסיטואציה שהוא יעבור את החוק?
לא, זה לא מחייב. היו הרבה מקרים של אנשים שהיו להם הצעות מפתות לכל מיני דברים, למשל עבירות של שוחד, עבירות צווארון לבן, ואנשים עצרו ואמרו לא, לא, אני עד כאן, יש לי גם את הגבול שלי, זה לא מחייב. יש באמת
אבל את לא יודעת בוודאות אם בן אדם כזה שלמשל הציעו לו 2 מיליון, אם היו מציעים לו מיליארד, הוא לא היה עובר על החוק.
ואני לא יודעת.
אז זה מה שהתכוונתי, שאמרתי קצה.
יש אנשים שאומרים אני אין סיכוי שאני אגנוב ולא יעזור כלום, אני הולך עם האמת שלי. אבל אין ספק שאנחנו יכולים לשאלה הראשונה שלך להוביל אותנו לסיטואציות שאנשים באמת עוברי חוק בלי שהם התכוונו להיות עכשיו בבית מעצר אבו כביר. זה לא הייתה הכוונה שלהם שהם קמים בבוקר ולמצוא את עצמם באבו כביר. למשל דוגמה שהייתה לי, היה לי סיפור עם איזשהו אחד האסירים בכלא, אדם נורמטיבי לחלוטין, אפילו עם אקדמאי, אדם מאוד משכיל, והיה לו סיפור בכביש, פה אנחנו נראים על כבישים, ומישהו חתך אותו על הכביש, אוקיי? ואז התפתח ריב מילולי, הוא חתך אותו, פגע לו ברכב, הוא יצא אליו, את יודעת, דין ודברים, כעסים, ובלי כוונה, באמת התחיל מכות, והוא דחף את הבן אדם השני, והבן אדם השני שהוא דחף אותו, נפגע בראש, ופתח את הראש. הדבר הזה צריך בית חולים, והיה שם סיפור מאוד ככה גדול בנושא הזה, והוא נכנס לאבו כביר, בן אדם נורמטיבי לחלוטין, ולא לא התכוון לפגוע באדם אחר, לא קם בבוקר.
ומה הייתה הרשעה? מה הייתה הרשעה?
אז זה הייתה חבלה, לא מתוכננת כמובן, הוא לא היה בכלא, הוא היה באבו כביר, הוא בסף יצא, אבל הוא היה עצור. תשמעי, בן אדם עצור, זה לא עציר, יש הבדל בין עציר לעצור,
נכון.
עצור לימים, עתום ההליכים, וששאלתי אותו, הוא גם היה נורא נורא ככה מבועל, ונפחד בתור, ופחד נורא נורא ככה על מצבו, וששאלתי אותו, היו לך הרשעות קודמות? הוא אומר לי, בחיים שלי לא הייתי במקום הזה, אין לי מושג מה אני עושה כאן, זה לא היה בתכנון של בכלל להגיע לכאן. ועוד ועוד סיטואציה שאנחנו, אנחנו רואים סיטואציות כאלו, אבל לא הרבה, הרוב באמת שמגיעים היום לבתי הסוהר, הם עבריינים שיודעים מה הם עושים, שיושבים על עבירות, מקלות עד חמורות, מה זה קלות? זה עבירות רכוש, עבירות סמים, בלדרות, עד חמורות, לדוגמה, רצח, עבירות מין, עבירות שוחד, עבירות מרמה, ועוד ועוד ועוד, זה אנשים שיודעים שיש מצב מאוד מאוד רציני, שהם יגיעו למאסרים גם ארוכים. משפחות הפשע, ארגוני הפשע וכו'. אז יש לנו גם וגם וגם. יש לי עוד המון דוגמאות, אם
תוכלי. את יודעת, אני שומעת אותך, ואני חושבת על המקרה הזה שסיפרת, ובעצם תיארת סיטואציה, שבה בן אדם היה עצבני והדף מישהו אחר. ההדיפה נכון. הזאת יכלה להיוולם, את יודעת, בן אדם יכול היה לשבת. ההדיפה הזאת הסתיימה בנפילה וחבלה בראש.
נכון.
וכשאני מחברת את זה לתכנים שלנו, אני חושבת שאחת הדברים שאנחנו שואפים לעשות, זה להיות ברמה כזאת שהאוטומט שלי יהיה, מישהו חתך אותי בכביש, תפדל. אני מקווה שהלכת להציל את האימא. אני אומרת, על זה אני מדברת.
אל תהיה צודק.
כן, על זה אני מדברת, כי אם ההדיפה גרמה לחבלה או לא גרמה לחבלה, זה כבר, את יודעת, לשים את גורלך ביד המזל. אבל כשאתה מאמץ הרגלים אוטומטיים של אני לא אהיה בסיטואציות, אני אקטין את הסיכוי בכך שאני פשוט לא אהיה בסיטואציה הזאת. once נשאבתי לסיטואציה, כבר הרבה יותר קשה.
נכון. אני מרצה על נושא של הפרעות אישיות, ושאנחנו נראים על הפרעות אישיות, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב, גם באבחון שאנחנו עושים, גם בתוך בתי הסוהר, גם מחוץ לבתי הסוהר, אבחון של אישיות, האם באמת הבן אדם, האישיות שלו היא קרימינלית, מבעוד מועד, מהילדות שלו, מהגנטיקה, או מהסביבה, יש הרבה שאלות שאפשר לגעת בהם.
ומה זה משנה? נניח במידה וזה מולד, אז אין אחריותו לבן אדם? כי זה גנטי?
בוודאי, לא, אנחנו מסתכלים גם על הנושא הזה של, של טווחי הקרימינליות באדם, זאת אומרת, אותו בן אדם, יכול להיות שבעברו הוא היה אדם מאוד מאוד אלים, אמנם הוא לא נכנס לכלא, אבל הוא היה בן אדם שלא עמד בגבולות, והיה מאוד אלים, וזה היה טריגר, טריגר, להביא אותו למצב של אלימות ותוקפנות. כנל, אנחנו מדברים החודש הזה, דרך אגב, יום המאבק באלימות נגד נשים.
נכון.
אנחנו החודש הזה, בחודש נובמבר, מציינים את זה. ובאחד ההרצאות שלי, תמיד אני אומרת על הגבר האלים. איך אנחנו כנשים נורמטיביות שמתאהבות בגבר מסוים, יכולות לדעת אם אותו גבר הוא יהיה אלים, תוקפני, ודרך אגב, הנושא של אלימות היום, שאולי הצופים שלך יודעים או לא, או לא, לא יודעים, אבל יש מגוון רחב של נושאים של אלימות, לא הכל זה אלימות פיזית.
נכון.
יש אלימות שהיא נפשית, יש אלימות שהיא
מקטינה,
מילולית.
מקטינה, משפילה, מצמצמת.
יש אלימות שהיא כלכלית.
נכון, נכון,
נכון. יש אלימות כלכלית, והרבה נשים אומרות, בעלי בחיים לא ירים על היד. אבל הוא עצר את המקום הזה שאין לי היום כרטיס אשראי, והוא בעצם בודק לי בחשבון, ואני לא יודעת מה יש לנו בפנים, ועוד 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 פרמטרים, זו אלימות כלכלית. אותו בן אדם על אלימות כלכלית לא יישב בכלא אם הוא עצר לה את כרטיס האשראי.
את יודעת, גילי, את אמרת אישה נורמטיבית. ואני שואלת אותה, כאילו, את יודעת, נורמטיבי, אני לא יודעת, הנורמה היום נראית לי כל כך רחבה, אבל יותר ויותר מהתכנים שאני נחשפת אליהם, יש את ההקבלה להערכה עצמית נמוכה. זאת אומרת, אני לא מעריכה את עצמי מספיק, או אני מתביישת לשתף, או האם יש איזשהו, לא יודעת, איזה מחנה, אני מנסה לחשוב, תראי, אין לי שליטה על הגברים, אבל יש לי שלוש בנות, ואני תמיד,
גם לי יש שלוש בנות, הנה, את רואה?
כן, ואני חושבת שגם בכל מה שקשור להטרדות המיניות, תמיד אמרתי להם, תקשיבו, זה בכלל משנה, הגעתם לסיטואציה, הורדתם חולצה, החלטתם לא, אתם אומרות לא, וזכותכן, ואין שום בושה, ואין, כל הזמן את יודעת להעצים אותם במקום הזה, וגם בקטע של אלימות, אם היא אחת הבנות שיכולה לספר לי, כן, ואני משחקתי באיזושהי סצנה, והוא ראה שהתנשקתי, והוא אמר, ואמרתי, עד פה! עד פה הוא לא יחליט בשבילך אימי ומה, וגיבוי מלא לדבר הזה.
נכון. יש דבר שנקרא קנאות אובססיבית.
כן, כן.
יש היום גם נורות, אם תרצי, נעשה על זה אפילו תוכנית, אין לי בעיה, לקראת יום המאבק באלימות נגד נשים, זה חשוב.
כן.
הנושא היום של נורות אדומות, שהרבה מאוד נשים לא יודעות מה זה נורה אדומה. כן. למשל, היום יש דבר שנקרא אלימות טכנולוגית. והאלימות הטכנולוגית זה לחלוטין אלימות לכל דבר.
מה זה אומר?
הוא נכנס לך לתוך הפייסבוק או לאינסטגרם או לטיק טוק,
למרחב הפרטי.
בדיוק. הוא רואה מי החברים, ואם הוא רואה, סתם דוגמה של הבת שלך, עכשיו יש הרבה חברים בנים, ידידים, אוקיי? אז הוא אומר לה, לא, את עכשיו מנתקת את הקשר איתם, את מורידה להם עוקב, ואני לא מסכים שיהיה לך חברים בנים. עכשיו אני רוצה לומר לך שהרבה מאוד בנות בהתחלה אומרות, אוקיי, הוא מקנה לי כי הוא אוהב אותי.
כן.
זה אחד הסיפורים שאנחנו שומעים על חיזור. כן, כן. אבל הם לא מבינים שהחיזור הזה בסופו של דבר, ברגע שאת שלו, הוא כבש את כל היעדים,
על זה אנחנו נדבר.
הוא גם מסרף אותה.
זה באמת שווה תוכנית, זאת אומרת, שיחה בפני עצמה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו.
אבל זה גם נושא של בריאות הנפש, את פה מדברת על בריאות, אבל ברגע שיש לך נפש בריאה, ואת מרגישה שאת מגיעה הביתה, ויש לך את הביטחון שלך עם הבן זוג, עם הילדים, אז גם הבריאות שלך הפיזית תהיה טובה.
כן.
וזה שווה תוכנית רק על הנושא הזה.
אני רוצה לנצל את זה שאנחנו באמת מדברים על עבריינות, וקצת להמשיך את מה שדיברנו בהתחלה.
כן.
האם יש נורות שבן אדם יכול לראות בעצמו שהוא הולך למקומות האלה? שהוא, יש מצב שהוא יכול לעבור על החוק. מה, את אומרת, לפעמים בן אדם נקלע לסיטואציה, אבל אני חושבת שיש אנשים שמשחקים עם החוק, או הולכים על הקצה, ואז לפעמים זה מצליח להם, עד שפתאום זה לא מצליח להם. האם יש נורות אזהרה שבן אדם או בת אדם צריכות לראות בעצמם, ואז לגשת ולקבל טיפול?
כן.
Okay.
אז אני אחלק את זה לכמה וכמה, זה קשור גם לנושא שלנו, להפרעות האישיות. Okay. למשל, אנשים שסובלים מתסכולים ובעיה בביסות של רגשות, אוקיי? Okay? Okay. אדם כזה שיש לו בעיה של דפוס, התנהגותי, שהוא לא יודע להתמודד עם תסכול או ביסות של רגשות, יכול להוביל אותו להתנהגות אלימה, להתפרצויות חסרי שליטה, והדבר הכי חשוב פה זה חוסר מודעות לתוצאה שלו.
וואו.
תוצאות,
זאת אומרת, לקבל החלטה מבלי להבין את ההשלכה שלה.
בדיוק. החוסר מודעות לתוצאה,
מה זה אימפולסיביות? זה אימפולסיביות כתוצאה ממקום רגשי?
זה אימפולסיביות, בעיקר בנושא של ויסות רגשות. אנחנו רואים אצל הרבה מאוד אסירים בבתי הסוהר, שאחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם בתהליך הטיפולי, זה הנושא של התסכולים וויסות הרגשות שלהם. והדבר הנוסף זה דחפים, דחף. יש מספר סוגים של דחפים, זה יכול להיות דחף לכסף, דחף למעמד, ליוקרה, לכוח.
בכל אמצעי.
בכל
כן,
בדיוק.
הכל אמצעים קשרים.
ויש גם דחף למין, דרך אגב. יש דחף למין, יש דחף לסמים, לאלכוהול, ולכן בן אדם כזה שמגלה אצלו, שהוא פתאום מתחיל לעשן גרס, כי בא לו עכשיו עם החבר'ה, ופתאום הוא רואה שכל יום מעשן גרס, וכל שעה חסר לו הגרס הזה, הוא מתחיל לראות שהוא נכנס לסרט שנקרא תחום התמכרות. והתמכרות, יש המון סוגים, יש תחום התמכרות.
ואת אומרת, התמכרות יכולה בקצה שלה להוביל גם לעבריינות. טוב, תראי, גילי.
כי אם אני מתמכר לסם, אני בסוף אגלוב כדי להשיג את הכסף, ועוד ועוד.
כן.
יש עוד הרבה דברים שאם תרצי
אז אנחנו באמת נגענו בקצה קצהו, וללא ספק אנשים שמנהלים דיאלוג עם החוק, עבירות וזה, אין מה לעשות, הם משלמים על זה מחיר בריאותי, סטרס גבוה, הסתרה, סוד, זה מעגל נוראי. אז בהחלט. זה הקשר שלנו לנושא, מקווה שלקחתם משהו, איזה נורה אדומה שדלקה לכם, ואם לא גם בסדר, הלאה. גילי, המון תודה, וצח אנחנו נקבע להמשך, כי יש לך הרבה מה להגיד, ואנחנו נשמח להקשיב.
בעיקר הנושא של אלימות נגד נשים והטרדות מיניות.
נעשה את זה.
תודה רבה.
תודה, גילי.
יום טוב.
סוף שבוע
ושקט.
נעים.
ושקט.
אמן,
תודה רבה.
אמן, תודה רבה. ועכשיו איתנו דוד פאפו, שהוא יושב ראש הסתדרות הרוקחים. היי, דוד.
צהריים טובים, מיכל.
מה שלומך?
בינתיים מצוין, תודה.
אני שמחה. ובתי המרקחת, אני מבינה שבתי המרקחת, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, ואנחנו הולכים אליהם, ונמצאים בכל מיני חנויות פארם למיניהם, הולכים להשתנות. מה זה אומר?
השינוי הוא למעשה שינוי פנימי, שתהיה לו השפעה גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, ואני אסביר.
אוקיי.
הולך להיכנס מקצוע חדש שנקרא טכנאי בית מרקחת. למעשה אותו טכנאי בית מרקחת אמור להוריד מהרוקח את כל המטלות הלוגיסטיות שאין להם בינן ובין המקצוע שום קשר. במשך השנים הם התקבעו.
כמו מה?
כמו לקבל כסף, לתת עודף, להרוז אריזות, להדביק מדבקות, לסדר סחורה במחסן. כל המטלות הלוגיסטיות שיש בבית מרקחת, אין פנימה ואין מול המטופלים.
אוקיי.
והדבר הזה יעשה שני דברים. א', הוא יקל מבחינת עומסים על המטופלים, ומצד שני הוא גם מפנה את הרוקח לעבודה האמיתית שלו, שהיא עבודה קלינית.
כן.
ובמקום להדביק מדבקות ולתת עודף ולהעביר כרטיסי אשראי.
אבל מה ההכשרה של אותו אדם? זה כמו, לא יודעת...
לא, הוא לא עוזר רוקח והוא לא רוקח.
הוא סדרן?
מדובר בטכנאי בית מרקחת, זה מקצוע שקיים בכל העולם.
אוקיי.
הם יעברו כמה מאות שעות הכשרה במוסדות אקדמיים מוכרים, עם מערכת לימוד מוגדרת ומובחנת, כולל לימודי אנגלית. בתום הלימודים העיוניים יהיה להם גם פרק של עבודה מעשית בפיקוח של רוקח אחראי, ורק אחרי שיעברו את הבחינות ויקבלו את ה... אישור מהרוקח שעבדו תחת פיקוחו, הם יוכלו לעבוד כטכנאי רוקחות, כטכנאי בית מרקחת.
אוקיי, אז כשאתה אומר בית המרקחת משנה את פניו, הרוקח יהיה יותר זמין, יותר קשוב, ההתנהלות בבתי המרקחת תהיה מהירה יותר.
נכון, נכון.
אוקיי.
וזה חשוב.
נראה לי שגם הרופאים היו שמחים. שהם ככה מול הטופס, והם ממלאים, והם הפרצות שלהם בתוך המחשב, במקום להיות אל מול מי שנותנים לו את הטיפול, זה גם היה מקל.
נכון, תראי, ברפואת המשפחה בקליניקה זה לא קיים, אבל בבתי החולים יש מקצוע שנקרא עוזר רופא.
כן, נכון.
שהוא גם כן יש לו סמכויות, אמנם מוגבלות, לא כמו רופא.
אתה יודע מה ישר אני חושבת?
מה?
זה רק מראה כמה... הרי להביא עוד מישהו, זה עוד עלות. האם זה משהו שייקר את התרופות? כי אין לי ספק שזה לא משהו שיתגלגל אל בית המרקחת.
לא, ממש לא.
זה כרגיל להתגלגל אל הצרכן.
לא.
למה?
בניגוד לסופרמרקט, למזון או לחנות חשמל, המחירים של התרופות נקבעים ומפוקחים על ידי המדינה. זה לא נתון לשיקולו של אף אחד.
אבל בית מרקחת לא מוכר רק תרופות, הוא מוכר כל מיני, זאת אומרת... אוקיי, התכוונתי לא רק תרופות מרשם, והתרופות ללא מרשם הן גם בפיקוח?
כולן ללא יוצא מן הכלל בפיקוח, באמת. וזה מיום קום המדינה וזה מצוין.
אוקיי, אז אתה אומר, אם זה בפיקוח המדינה, הסירי דאגה מליבך, כי המדינה, מה זה, אפשר לסמוך עליה. עכשיו אני רגועה, כי השנים האחרונות הראו לי שיש על מי לסמוך.
אז זה נכון, אבל אני, לא, אני אגיד לך, בוא נעזוב את הציניות בצד.
כן, זה ממש לא מתאים לי, אבל אתה יודע.
כן, כתבתי את ההקדמה לספר על הציניות.
כן.
ב-12 שנה האחרונות, כל שנה, כל שנה, מחירי התרופות יורדים בין 5-7%, כל שנה.
טוב.
מחירי התרופות במדינת ישראל הם הנמוכים בעולם, בעולם.
יפה.
מהבחינה הזאת, לא רק שהם נמוכים, אלא גם סל התרופות של מדינת ישראל, הוא הסל העשיר ביותר בעולם.
אוקיי.
זאת אומרת, בהיבט הזה, לאזרחי המדינה יש...
האמת היא שזה נכון. באמת, שירותי הבריאות, אני יכולה להגיד, מהרגע שיש איזושהי בעיה, וההתנהלות, מיתור, צילום, זה באמת, שלא נהיה, שלא נהיה במקום הזה, בפוזיציה הזאת, ושלא נזדקק. אבל לכש... באמת אפשר להגיד דברים טובים.
ואת יודעת, והמבחנים האמיתיים זה לא בעיתות שלווה.
נכון.
אנחנו עברנו בשנים האחרונות שני משברים גדולים, זה מגפת הקורונה ומלחמת חרבות ברזל.
כן.
והמשרד היחידי שעומד בגאון ומצליח לתפקד לעילה ולעילה, זה משרד הבריאות.
כן.
כאשר משרד הבריאות זה גם השלוחות שלו. זה קופות החולים, זה הרופאים, זה החיות והרוקחים
בבתי המרקחת,
כולנו,
כן.
כולנו.
אז אתה אומר, יש למה לצפות, יהיה טוב יותר.
בהיבט הזה בהחלט.
מתי זה אמור להיכנס לתוקף?
ברגע שנסיים את הקריאה השנייה או שלישית בכנסת, לוקח מספר חודשים, כמו שאת יודעת, עד שזה מתפרסם ברשומות.
כן, ואז צריך להכשיר את האנשים.
אבל לאחר מכן צריך להכשיר אותם. אני מאמין שאנחנו מדברים על פרק זמן של בין 2-3,
okay.
עד שטכנאי בית המרקחת הראשון יהיה על הדלפק.
אוקיי, okay. בסדר גמור, אז אנחנו מצפים לזה, אנחנו בעד
בהחלט.
מגמות שיפור, ותודה רבה על כל מה שחלקת איתנו, וגם על הטוב שהפצת, כי צריך לציין גם את הדברים הטובים.
בהחלט, כשצריך לפרגן, צריך לפרגן.
לגמרי, אז תודה רבה. דוד פאפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים. סוף שבוע נעים.
תודה.
ביי ביי. אני רוצה להתייחס לכמה שאלות שהגיעו, והשאלה הראשונה היא של ספיר. היי מיכל, שבת שלום. קורה המון פעמים שאני במהלך היום מרגישה לחץ וחרדה, לא ממשהו ספציפי, וזה מוריד לי את האנרגיה. למה זה קורה ומה אני צריכה לעשות? וואו, ספיר. קודם כל אני משבחת אותך על העובדה שהרגשת בזה, שפתאום יש איזושהי נפילת אנרגיה, ואת עושה את הקשר ל... כמו שאמרת, לחרדה, ללחץ, זאת אומרת, הלחץ והחרדה יש להם השפעות על רמת האנרגיה. עכשיו, לחץ וחרדה תמיד מגיעים עם איזושהי מחשבה. זאת אומרת, אם את עכשיו שוכבת על החוף, ואת מקשיבה לציוץ הציפורים, ולים, ככה לרחש הגלים, יש מצב שאת תרגישי שלווה. אבל אותה סיטואציה, את על החוף, אבל כל מה שאת חושבת, רגע, ואם יהיה צונמי, ואני שמעתי שיש צונמי, רגע, ונדמה לי שאני רואה עכשיו נסיגה של התחושי, משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, לחץ וחרדה מגיעים מניהול של המחשבות שלנו. עכשיו, כשאת נמצאת במצב של הלחץ, מאוד מעצבן אם מישהו אומר לך, אל תהיה בלחץ, אי אפשר. הדרך היחידה היא לנהל את זה מבעוד מועד. אז אני רוצה להציע לך ארבעה דברים שכדאי לך לשזור במהלך היום-יום. באיזשהו שלב במהלך היום, להיות בטבע. כל דבר עדיף משום דבר. איזושהי פינה ככה שקטה, לא תמיד את יכולה להיות בים, או להיות בשדה, או ביער, אני מתארת לעצמי, אבל למצוא את המקום שאת יכולה להיות באיזשהו שקט. להניח ככה את היד על הלב, ולהגיד לעצמך, כרגע הכל בסדר. אני נושמת, אני רגועה, הכל טוב. להגיד את זה, ממש להגיד את זה בכל רם. להזיז את הגוף. למצוא את הפעמים שבהם את יכולה להזיז את הגוף, אם את עושה את זה יחד עם מוזיקה, מה טוב. להזיז את הגוף כמה שיותר, להרחיק ידיים מהגוף, להרים אותם, לקפוץ, לעמוד על רגל אחת. פשוט להיות במקום שהגוף זז, קופץ. תחשבי שכל הנוזלים בתוך הגוף שלך, כמו שאת משקשקת בקבוק, ככה את משקשקת את עצמך. וגם במהלך היום למצוא מקומות שבהם את עוצרת רגע ואומרת תודה. הנה, אני אתן לך דוגמה, אני עכשיו כאן באולפן, אני אומרת תודה, אני אומרת תודה לטכנאי שאיתי ולמפיק שאיתי ולטכנולוגיה שאני יכולה לדבר על המיקרופון ובסופו של דבר זה יגיע לאלפי אנשים שיקשיבו לתוכנית ברדיו, לשולחן, למזגן, לאור, לעובדה שאני רואה, שומעת, וואו, הרשימה ארוכה. אין לנו יכולת לחשוב בו זמנית על שני דברים. אני לא יכולתי להיות בהוקרת התודה והטוב ושתהיה לי גם איזושהי חרדה. אז שוב אני אומרת, כשאת בסטרס, להגיד לעצמך, לזוז, להגיד תודה, אין סיכוי. אבל כשאת שוזרת את הדברים האלה במהלך היום, לוקחת גם נשימות עמוקות, את בעצם נמצאת ברפואה המונעת. מציעה לך לעשות את זה, מבטיחה לך שרמת האנרגיה תעלה, וגם רמת הסטרס תופחת, ותודה לשאלה החשובה הזאת.
זירת המרצים.
והיום איתי בזירת המרצים חבר יקר אלברט אסקולה, שהוא אדריכל ומעצב פנים. אלברט, מה העניינים? מה שלומך?
הכל טוב.
איזה יופי.
שמח לשמוע אותך.
כן, ואני שמחה לשמוע אותך. והסיבה לשמה התכנסנו זה בעצם הרצאה שלך שנקראת מהפכת AI בעולם האדריכלות. אז בואו נדבר קצת קודם כל עליך כאדריכל, ואני אשמח אם תספר לי בכלל על ההתחלה שלך שהיא לפני 20 שנה, איך בכלל הכל התחיל?
טוב, קודם כל אני מצטער אם העברית שלי לא עדיין
אני פרפקט. מסרבת לקבל את ההתנצלות הזאת, אין שום סיבה להתנצל על זה. אוקיי, העברית שלך מעולה.
אבל אנשים אמרו לי שמואבים את המפתע שלי.
נכון.
זה דווקא אני מרגיש, אבל אז תראי, אני לפני 20 שנה למדתי אדריכלות בברצלונה, אני נולדתי שם,
כן.
ובמקום שכל הילדים שרצו מאחור על הכדור רגל, על הכדור, אז אני תמיד הסתכלתי למעלה והתייננתי על כל הבניינים שנמצאים בברצלונה.
וואו.
אז האמת שהמקצוע שלי זה כמו קסם בשבילי, כי מגיע באמת באמת מהתחלה של הילדות שלי.
ואתה יחסית הפכת להיות אדריכל בגיל צעיר, לקחת חלק בפרויקטים משמעותיים, איך גרמת לאנשים לסמוך עליך בגיל כל כך צעיר?
תראה, קודם כל, בברצלונה או בספרד, אין לנו צבא. זאת אומרת שאני סיימתי את הלימודים בבית התיכון, ואז אחרי זה, אתה יודע, אתה פשוט כאילו עובד, או אתה מכנה על עצמו,
כן.
כדי להיכנס אחר כך על האוניברסיטת. אז אני הכנסתי באוניברסיטה בגיל 18.
וואו.
אז כן, הייתי...
אז היית אדריכל כבר מה? בגיל 24?
24, בדיוק. למרות שאני התחלתי לעבוד כאדריכל, סטודנטי, שזאת שעשה כאילו שטאג'ים בתוך המשרדים, בגיל ממש מוקדם, ב-22. למה? הסיבה הייתה, כי קודם כל היה המון עבודה, אז, בספרד, והיה צריך, אתה יודע, manpower.
כן.
אז כל הסטודנטים היו, אנחנו היינו, כמעט כולם, כל מי שרצה לעבוד, אז הוא היה לעבוד בקלות וסטאז' וגם הם שלמו לנו.
הרווחת כסף טוב.
כן.
נכון, אתה עמדת, אתה חלק מהצוות שעמד בחזית של העיצוב והתכנון של מוזיאון הקאם? הקאמפנו של...
כן, הקאמפנו.
איך ניגשים בכלל לפרויקט כזה?
אז תראי, קודם כל זה פרויקט שכמו את אמרת, אני הייתי חלק מהקבוצה שלקחו את ההזמנה לעשות את העיצוב של המוזיאון קאם ברסה. ואני הייתי את האדריכל, איך אומר זה? האדריכל, the only one.
כן.
היה אדריכל. כל השאר היו גרפיקאים, כן. אנשים שמדובר על התוכן, והכוונה, התפקיד שלי הייתה לחרן כל הנקודות האלו, וגם את הטכנולוגיה שגם אנחנו רצינו להיכנס בתוך המוזיאון, ולאסוף אותו לתחושה ולמשהו מעניין שמחבר את התחושה של אנשים.
כמה זמן עובדים על פרויקט כזה?
הייתי עובד שם שנה וחצי.
וואו.
על הפרויקט הזה, כן. ועשינו את הפרויקט הזה בשני שלבים. עשינו קודם כל חלק גדול מהמוזיאון, ואחרי התוצאות היו כל כך, הם היו כל כך שמחים, שאז ננו לי את החלק השני.
אוקיי.
של המוזיאון.
ולפני שאנחנו מדברים על AI, אני רוצה קצת משהו ברמה האישית, כי... בזמן האחרון, כל פעם שאני מטיילת, אז אני חושבת על העניין הזה, אם יכולתי להגר למקום חדש, אנשים היום בלחץ ועוזבים, ונורא במהירות אומרים, אנחנו נעזוב, אבל אני אומרת, וואו, להגר למקום חדש, סביבה חדשה, שפה חדשה, תרבות אחרת, זה מאוד מאוד קשה, ואתה עשית את זה וגם צלחת את זה. אבל לא הכל, אני בטוחה, היה כזה ורוד. אתה יכול לספר לי בקצרה על החוויה הזאת של לעבור לישראל בעקבות האהבה? זאת האמת.
נכון, נכון. אבל אני חייב להגיד לך שקודם כל, לעזוב את המקום איפה שאתה נשמע, מרגיש נוח, כן. ויש לך משפחה, ויש לך גם את החברים, והמקצוע שלך, שסך הכל דבר, לעבוד בברצלונה כאדריכל הייתה מקום שאני מרגיש נוח, אני יודע למי מתקשר, השפה שלי, ופתאום עברתי לישראל. אז זאת הדבר הזה, הדבר הראשון שהייתה מאתגר, אבל אני לא מפחד מאתגרים, דווקא הפוך. אני, כל הדברים האלה מסקרנים אותי. וכשהיה לי את ההזדמנות, אחרי שהכרתי אסי והתאהבתי ממנו, והדבר הראשון, זאת שצודקת, שזה מאתגר, לפחד, יכול להיות שאנשים מפחדים בזה, אבל היה לי את ההרגשה של האהבה שלא הרגשתי עד שמן לא הכרתי, אפילו לא הרגשתי את האהבה הזאת.
אני חייבת להגיד למאזינים, אני הייתי בחתונה של אסי ואלברט, וזה אולי החתונה הכי מרגשת שהייתי בחיים שלי. תקשיב, את הימים האלה בברצלונה, יואב ואני ניקח אותנו לנצח. זה באמת הייתה חגיגת אהבה של כמה ימים. זה היה משהו מיוחד. אז הבנתי. מצד אחד אתה אומר לי, אני אוהב אתגרים. מצד שני, אתה אומר לי, בואי נודע על האמת, אהבה, ובמיוחד להיות מאוהב, זה דלק מטורף.
מטורף. שנתנה לי כל הכוח לעבור ולהתחיל את התהליך להיות ישראלי.
כן, להתמודד עם הדברים הקשים עכשיו, ואפילו עוד לא ידעת לקראת מה אתה הולך, נכון?
נכון, נכון.
עכשיו בואו נדבר קצת על ההרצאה. אני זוכרת שאת הבית שלי אני בניתי יחד עם האדריכלית, ואני זוכרת שכבר התחיל המחשוב, ויכלו להיות קצת הדמיות, וזה כבר היה יותר משוכלל. אבל היום, בזכות ה-AI, זה קפיצה עוד יותר מטורפת. וההרצאה שלך לא מיועדת רק לאנשי מקצוע. ההרצאה שלך מיועדת לקהל הרחב. אז תסביר לי את הקשר, מה אני, כן, כמאמנת לאורח חיים בריא, יכולה לקחת מההרצאה שלך שמדברת על AI ואדריכלות.
אז קודם כל, ההרצאה, זאת הרצאה כשמדבר קצת על, על איך אני משתמש בתוך אדריכל לבינה מלאכותית, ושאני לא לוקח, אני לא מפק, כמו אמרתי לך לפני, שלעבור לישראל היה מאתגר גדול, אבל לא הייתי מפחד. כי תמיד יש לי את העניין האלה של שנקרנות
שעובר
לי להתקדם קדימה. ואותו דבר קרה לי עם הבינה המלאכותית. כשהתחלתי, אתה יודע, להתערף, להיות
להיחשף לזה, להבין מה זה.
מה זה? אז הבנתי כמה פוטנציאל יש לו לטכנולוגיה הזאת. במובן שמה שקורה עם הבינה מלאכותית זה שקודם כל להעל, מעל ממש את התהליכי העבודה של הדחלים.
זה מעניין. אתה בא ואומר, זה בא לייעל את העבודה שלי, זה לא בא להחליף אותי.
בדיוק.
אוקיי.
מה שקורה, בסופו של דבר, כאדריכל, אתה צריך תמיד לקחת important decisions based על על הצרכים של הלקוח, על התחושה שלך כאיש מקצוע.
אוקיי.
וזה, המכונה, הוא לא יכול להגיע על הרמת הזאת.
לרמת הרגישות הזאת. אז הוא לא יכול להחליף את הקשר האישי.
לא, כי כאדריכל אתה צריך אמפתיה, ואתה צריך איך אומרים, ויז'ן. אם אתה מתחבר את שני הדברים האלה, עדיין הבינה המלאכותית היא לא יודעת להגיע לרמת הזאת. היא כן יודעת לעשות כל העבודה שיזיפי שיש מסביב.
אז בעצם היא מפטרת את העוזר אדריכל.
בדיוק, זה כמו להיות עם עוזרת על ידך, שאתה יכול לבקש את הכל.
נכון.
הכל.
נכון.
וזה את הכוח של הבינה המלאכותית.
ועכשיו אני רוצה גם לשאול אותך קצת, זה לא סתם שאתה הגעת לכאן, אתה גם בן זוג של אסי, ואתה גם מוביל קמפיין, קמפיין של AIG, והחשיפה הזאת היא, איך זה? מה זה עושה לך? אתה פתאום צריך גם להיות שחקן, אדריכל אני יודע להיות, אבל פתאום אני נדרש גם להיות שחקן. למרות שבסטורי, אסי כבר מזמן הכשיר אותך בתור שחקן.
נכון. תראה, אני חושב שתראה, כאנשים, כל אנשים יש להם כמה זוויות.
נכון.
ואני, יש לי את הזווית של אדריכל, המקצוע, המקצוע שלי זה ממש חשוב, אבל תמיד, כשהכרתי אסי ואז הבנתי מי הפרסונה שלו, ומה התפקיד שלי כתוך הבן זוג שלו, אז לא היה לי קשה להיות מול המצלמה ולעשות, אתה יודע, סרטונים מצחיקים, ובזכות זה, הגיעו
הצעות
את הקמפיין של ה-AIG.
נכון. ואתה נהנה?
עם השירוי העברית שלי.
כן.
ובשביל זה הם התלהבו מכל הסרטונים שעשינו, וככה התחלנו עם ה-AIG.
כן, כי תראה, אתה יודע הרי, בטח גם כאדריכל, תמיד צריך לנצל את היתרונות. אז אתה אולי חשבת שזה חיסרון, ואני בטח היו שנים שהוא, כמו שהתחלת את הרעיון בינינו כהתנצלות, אבל אתה מבין שיש לזה את החן של זה, וזה בעיקר מבדל אותך מאנשים אחרים.
נכון.
אז יש לזה את היתרונות, ולסיום, אלברט, אתם גם הורים. הורים לשני ילדים, לבן ובת מקסימים.
נכון.
תגיד, איך הילדות פה לגדל ילדים בארץ? לא יצא לך לגדל בספרד, אבל גדלת כילד בספרד. אתה מתגעגע למשהו שם, או שאתה... איך זה מרגיש?
תראה, קודם כל, אני חושב שהגרגינים של המשפחה, זה לא משנה איפה אתה נמצא. הכי חשוב זה מה הם מרגישים ומה אנחנו חיים כמשפחה בתוך הבית שלנו.
נכון.
הבית שלנו יכול להיות בתל אביב, יכול להיות בספרד. שאני מתגעגע, לפעמים אני מתגעגע את הקיץ בספרד, אז מה שאני עושה, אני לוקח את המשפחה שלי, ואז אנחנו תשים שבועיים לספרד, ואני לוקח אותם למקומים שהייתי ילד.
אוי, מקסים.
נכון. למרות שאסי לפעמים, אתה יודע, הוא אומר לי, כאילו, אני, I'm bored. תביא לי משהו אחר, כאילו, משהו יותר עניין.
ומה אתה אומר לו? אני אתן לך מילה, תגיד לו, אסי, תתמודד.
בדיוק, תתמודד. עכשיו אנחנו צריכים כאילו להיות משפחה של שני ילדים, ודברים לדאוג להם. לא כל הזמן לנו, אבל הכל בסדר. כאילו פשוט הוא, אתה יודע, הוא בן אדם שהוא צריך אקשן כל הזמן. הוא צריך כאילו...
אז הנה, עכשיו יש לו הרבה אקשן, כי ביום ראשון מתחילה העונה החדשה של הכוכב הבא לאורוויזיון.
נכון, שהוא עובד קשה, מסכן.
הוא לא מסכן, הוא לא מסכן, הוא אוהב את העבודה, יש לו זכות. אבל אתם באמת, אני מדברת איתך עכשיו, אני נזכרת בעצם כמה אני מתגעגעת אליך, שהגיע הזמן להיפגש.
נכון, כי את רואה איך אני מדבר עכשיו, אה?
וואו, 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 נכון.
אני חושב שפעם האחרונה שראינו, כאילו ראינו, לא היה לנו הזדמנות לדבר כמו עכשיו.
אוצר המילים שלך כל כך גדל, ואתה מדבר וביטחון, ואתה בדרך הנכונה, ושוב אני רוצה להזכיר את ההרצאה. איך קורה, מה השם של ההרצאה?
הרצאה הזאת, יש את הרצאה הזאת, אדריכל, רגע, בעברית זה Architecture Intelligence.
אוקיי.
זאת אומרת, בעברית...
בינה
אדריכלית.
הבינה אדריכלית. מצוין. מצוין. תודה רבה, אלברט. אוהבת אותך נשיקות וסופה של רגוע, אמן.
גם.
ביי ביי. ועכשיו איתנו אישה מקסימה, חברה אהובה, דוקטור קרן אוכן, מה העניינים?
מיכל, התגעגעתי כל כך.
גם אני, את יודעת, אנחנו מרצות באילת, רק שאף פעם לא יוצא לנו להיות ביחד, אנחנו בימים...
נכון, אני ממש מתוסכלת מזה, אנחנו בימים ככה אחד אחרי השנייה, ואני כל פעם אומרת, אולי אני אבוא יום קודם, ואני אפתיע אותך באולם.
אנחנו צריכות לעשות את זה, עוד יש צ'אנס, השנה עוד לא הסתיימה, אז אנחנו עוד יכולות ליישם את זה, אבל היום אנחנו בוחרות בעצם לדבר... אני אציין שוב שאת מנהלת המרכז הקליני האוניברסיטאי הבינתחומי, מרצה בכירה בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מומחית לקבלת החלטות ותורת המשחקים, והשאיפה של כולנו בעצם, אנחנו כל זה נמצאים, בכל רגע נתון בעצם מקבלים איזושהי החלטה.
נכון.
והשאיפה היא לקבל החלטות נכונות, אז בואי נגדיר קודם כל, מה נחשבת החלטה נכונה?
אז החלטה נכונה, המילה היא קצת מוטעת, אנחנו נקרא לזה החלטה רציונלית, בסדר? כי אני בסוף אתן משהו משמעותי, שבעצם נדבר על נכון או לא נכון. אנחנו כולנו רוצים לקבל החלטות הגיוניות. עכשיו, המודל הקלאסי, ואת יודעת משהו, נבקש מכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, שישי בצהריים, לקראת ככה שבת, שכל אחד כשאני אתאר את המודל הזה בקצרה, יחשוב על קבלת החלטות שהוא צריך לעשות בימים הקרובים. זוגית, משפחתית, ילדים, מקצועית, רכוש, כל אחד שיחשוב גם את דרך אגב.
תזונתי.
יפה, או, כמובן. למעשה, את תמיד מקבלת את ההחלטות הנכונות, אבל נדבר על זה. המודל הרציונלי, הוא קודם כל חשוב להגיד, הוא הוצא בשנות ה-50 על ידי כלכלנים, ובעצם הוא אומר שיש לו ארבעה שלבים, לקבל החלטה נכונה, כמו שאת קוראת לה. השלב הראשון זה לזכור את כל החלופות, זאת אומרת, האלטרנטיבות בלועזית. אני כבר אגיד איזה הערה מסייגת, כדי להגיד אחר כך למה קשה לקבל החלטות רציונליות ונכונות, שמאוד מאוד קשה בחברת שפע או כשיש ריבוי חלופות לזכור את כל החלופות, וזה קצת מעכב את קבלת ההחלטות. כן. כי אנחנו למשל, את יודעת, נגיד אם נכנסתי להיריון, דרך אגב אני עוד מסוגלת בגילי המתקדם, ונגיד אני לא בחורה דתייה, יש לי שתי חלופות, או שאני אשמור את הילד או שלא, אבל אם אני רוצה למשל לקנות דירה, כמה דירות אני אראה עד שאני אקנה את הדירה, או אם אני רוצה לנסוע לחול עכשיו בכלל בעידן הטיסות היותר מוזלות, כמה אתרים, הרי אלטרנטיבות אינסופיות. כן. ולכן אני כבר רוצה ככה שהמאזינים יחשבו שריבוי חלופות קצת משתק את היכולת לקבל החלטות.
כן.
השלב השני אומר, תאמוד את התועלת החיובית והשלילית של כל אחת מהחלופות. אנחנו עושים את זה כולנו, נכון. בעד ונגד, נכון?
כן.
אבל יש דבר מאוד מעניין, ואני ככה רוצה לתת עליו את הדעת, שמי שמאוד אססן בקבלת החלטות, ויש אנשים כאלה, זה משהו אישיותי, כל פעם הם יוסיפו עוד בעד ונגד, ולא יצטרכו לקבל החלטה. זאת אומרת, אדם יכול לבלות את חייו בלהוסיף תועלות חיוביות ושליליות, וכמובן חשוב להגיד את זה, שהתועלות יכולות להיות אינסופיות, ושוב אני חוזרת...
ואני אגיד עוד משהו, זה בעצם ההחלטה שהוא קיבל. לא לקבל
יפה,
החלטה?
יפה, רגע, נגיע לזה עוד שנייה.
אוקיי.
השלב השלישי, עכשיו המרצה לסטטיסטיקה יוצאת מני, אז אני אגיד את זה לאט שאנשים לא ייבעלו,
אוקיי.
שלאחר שסקרת את כל החלופות ועמדת את כל התועלות, עליך לשקול את ההסתברות הסובייקטיבית של כל אחת מהתועלות. אבל מה זה בעברית פשוטה? כמה זה שווה לי? מישהו פה בקהל שמקשיב לנו במאזינים מת להתגרש, אבל יש לו חרדה כלכלית על הכתף. זה ישפיע הרבה יותר מאשר מי שאין לו חרדה כלכלית. אז מה אני בעצם אומרת, וזה נקודה חשובה אפרופו נכון ולא נכון, שהמשקולות האלה משתנים בהתאם למצב, בהתאם לסיטואציה, בהתאם לאדם. את יודעת, הדוגמה שלי היא דוגמה נהדרת, ואת מכירה אותי הרבה שנים. אני גם שכירה וגם עצמאית. ובקורונה ובמלחמה קצת איבדתי את העבודה שלי כעצמאית. כן. את יודעת, ממש התפרנסתי, אני מתפרנסת הרבה פחות מאשר בעבר. ואז פתאום המשקולות שלי השתנו, פתאום אמרתי, רגע, לפעמים להיות שכיר, במקום בטוח, זה דווקא לא רע. ולא תאמיני, השנה לקחתי עוד קורסים באוניברסיטת חיפה כדי להעצים את הביטחון שלי. אז כן. גם המשקולות האלה, הם משתנים מתקופה לתקופה.
אוקיי.
ואז מגיע המשפט הרביעי והאחרון שאת ציטטת אותו בתחילת שיחתנו ואומר אוקיי, לאחר שאיחדת את כל המידע הזה אתה אמור לקבל את ההחלטה הטובה ביותר ובכלכלה קוראים לזה למקסם את הרווח. מה אני הגעתי היום? אמנם זמננו קצר ואני אגיד את זה, שנים אני טוענת במחקרים שלי שאין דבר כזה ההחלטה הטובה ביותר. אין הבעל או האישה הטובים ביותר, כמובן חוץ מיואב צפיר ואיר שלי, אבל הכל בסדר. אין מקום העבודה הטוב ביותר. ואז ההצעה שלי, ואולי זה משהו חשוב למאזינים שיקשיבו שאיתה אני רצה, ואת שמעת אותי כבר לפני הרבה מאוד שנים בעניין הזה, כן. זה good enough decision.
כן.
החלטה מספיק טובה לזמן, למקום ולעיתוי מסוים, והיכולת להבין, ואת אמרת משהו מקסים קודם, שמי שתמיד רוצה לקבל את ההחלטה הכי נכונה והכי טובה, ויתאה, יכול להיות שהוא לא יקבל החלטות יותר לעולם.
נכון.
וגם לא לקבל החלטה, זו החלטה. אבל אם אתה תרצה לקבל good enough decision, יקרה דבר מדהים. אם תתאה, לרוב תנסה שוב.
אז אני רוצה לשאול אותך משהו. את יודעת, אני ואת מכירות מהתוכנית שהייתה לי תוכנית טלוויזיה, שקראו לה לבחור נכון.
נכון.
והרבה פעמים אמרתי, תקשיבו, אין לבחור נכון שזה נכון לכולם ובכל רגע נתון וזה. אבל נכון מבחינתי הרבה פעמים זה, האם זה, האם ההחלטה קידמה אותי?
בדיוק.
ולפעמים זה החלטה ש... כן, לקחתי סיכון, אבל וואלה, זה קידם אותי. אחד, אם זה הצליח, כמובן שאני יודעת, אם זה לא הצליח, זה גם קידם אותי, אני יודעת אם זה עבד או לא עבד. אז מבחינתי...
את מדברת במקום נהדר, על מבחן התוצאה. כי אם לקחת סיכון והצלחת, וזה קידם אותך, אז אני אקרא לזה גם רטרוספקטיבית, תביני שזו החלטה לכאורה נכונה.
נכון.
יש גם דיסוננס קוגניטיבי, שהוא אומר, רגע, וואו, זו העסקה הכי טובה שעשיתי בחיים, את מכירה את זה בתוך זה של הדברים. את אמרת באמת נקודה מאוד חשובה, ואני חושבת שבתור אשת פסיכולוגיה חיובית, אני איתך בפה מלא מסכים על העניין הזה, אם ההחלטה מקדמת אותי, היא כנראה נכונה בשבילי, אבל אני אגיד לך משהו חשוב, שוב להיזהר, שיכול להיות שהיא מקדמת בשלב מסוים בחיים, אבל בשלבים אחרים אני אקח אותה, היא כבר לא תקדם אותי.
אין ספק, הדיאלוג הזה עם עצמנו, זה מה שרציתי, גם לא להיות על האוטומט, לקחתי סיכון והצליח לי, אז המסקנה היא לקחת סיכונים, לא. עדיין, כל פעם שאני נמצאת בצומת של קבלת החלטות, אני מסכימה איתך שאני צריכה לנהל את אותו דיאלוג.
בדיוק.
אני לא על סמך ניסיון העבר מקבלת החלטה בהווה. עדיין יפה. בהווה אני אעשה בדיוק את אותו מערך שדיברת עליו.
של השיקולים.
כן, עכשיו,
נכון.
ככל
והשיקולים שאנחנו... משתנים.
נכון.
משתנים. וזהו, ואת יודעת, הרבה אנשים הרי תמיד מסתכלים לך ואומרים, מיכל, איך פעם היית ככה בחורה יותר מלאה והכל, וקיבלת החלטה, זוכרת, תמיד אני שמעתי שואלים אותך בעיני,
כן.
וזו החלטה נכונה בו, יש בה להחלטה הזו גם הרבה מחירים להחלטה.
אני אתן לך דוגמה, מהשבוע. אפרופו קבלת החלטה, האוטומטים שלי פעם, את יודעת, כן בא לי לאכול משהו, לא בא לי לאכול משהו, ישבנו יואב ואני, שתינו קפה, זה לקח הרבה זמן, כבר התחשק לי משהו, למרות שכשהתיישבנו לא התחשק לי כלום, והיו שם העוגיות שמצאו חן בעיניי. וקניתי את העוגיות, אכלתי שתי עוגיות, יואב גם לקח, ולקחתי את המארז, ובעודי הולכת לאוטו, אמרתי, ההחלטה לקחת את זה הביתה, כי כבר שילמתי על זה, לא בטוחה שזו ההחלטה הכי נכונה, להעמיד את כוח הרצון שלי כל הזמן במבחן, ופשוט כתבתי פתק, השארתי אותו על הספסל, את המארז של העוגיות, הרגשתי שעשיתי משהו טוב, כתבתי כדי שמישהו לא יחשוב שזה לא טרי או משהו כזה, פשוט עוברי אורח תהנו. עכשיו פעם לקבל את ההחלטה הזאת היה לוקח לי המון זמן, אבל היום יש לי, המנטרה שלי זה סביבה תומכת. וסביבה תומכת יותר חזקה מכל כוח רצון.
לגמרי.
אז בזה נהיית מיומנת.
דרך אגב, הזכרתי פתאום בקטע הפולני שלי, שכשאני הייתי ילדה והייתי אוכלת ארטיק, והייתי רוצה, לא הייתי אוהבת ארטיק, אז אמא שלי כמובן אמרה, מה פתאום זורקים את הארטיק הרי? אני הפח זבל של הזה. ולמשל, אני קיבלתי החלטה במודע שאני לא הפח זבל של הילדים שלי. וכשהילד לא רוצה את הארטיק, הארטיק הזה יהיה בפח, אבל יסתכלו. עכשיו תראי, מה הבעיה שלנו? את העלית עכשיו נקודה. העבר שלנו רודף אותנו. רגשות אשם, רגשות חרטה. אנחנו מפחדים לקבל החלטות, וזה דבר שהרבה פעמים מונע.
ואגב, לאו דווקא דברים שקרו לנו. אנחנו רואים אנשים אחרים שקיבלו החלטה, ומזה אנחנו מסיקים על עצמנו, יו, נרסו לו החיים, כי הוא עשה, כאילו שזה מעיד שגם לנו יקרה בוודאות אותו דבר.
זה ההשלכה הכי מפחידה, שאנחנו הרבה פעמים מכלילים מאירועים של אנשים אחרים, והרבה פעמים גם דרך אגב מבחן התוצאה, תמיד מספרים על הבחור הזה שנסע לארצות הברית עם דולר בכיס, ופתאום התעשר מיליארדר, ואתה אומר, בטח, גם אני זה. את צודקת, ההכללה הזו היא מאוד בעייתית, אבל מאוד התרגשתי מהמילה סביבה תומכת, כי אני חוקרת את זה הרבה שנים. כמה קבלת החלטות יכולה להיות חיובית עבורך, כשאתה מרגיש שיש לך מישהו שהוא גב, הוא לא חייב להסכים עם כל ההחלטות. זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות חברה טובה בכל הדברים האלה, ואת מרגישה איזשהו ביטחון. ואת אומרת, גם אם אני לא אצליח, יש פה איזה גב שלא יאכזב אותי, הוא לא מתנה את היחסים
שלנו. הוא לא ישפוט אותי, הוא לא יתנער ממני, ההחלטה הזאת לא תגדיר אותי, אני יותר מההחלטה הזאת.
ממש.
אוקיי. אז אני שמחה באמת שאנחנו מסיימות עם הדבר הזה, כי אני חושבת שאחת ההחלטות הטובות שכולנו יכולים לעשות למען עצמנו, זה ליצור סביבה תומכת. ואת יודעת, קרן, אני תמיד אומרת שהדרך ליצור סביבה תומכת, היא לתמוך בסביבה. כי כשאנחנו תומכים במי שסביבנו, אנחנו בעצם גורמים לו להרגיש טוב. ואין תומכים טובים יותר מאנשים שמרגישים טוב. אנשים שמרגישים...
זה דבר נהדר מה שאת אומרת. קודם כל אני אגיד את זה הפוך. את יודעת שמי שרע לו תמיד רע, עושה רע לאחרים.
בדיוק.
וכשאתה טוב לך ואתה תומך ואתה מפרגן, מיכל, אחד הדברים שהכי התרגשתי ביחסים בינינו, יש פרגון הדדי. כל אחת מאיתנו יש לה אגו, יש לזה, אבל הפרגון, את יודעת, בא לי רק לפרגן לך כל הזמן. למה? כי את מפרגנת לי. יש איזה יחסי הדדיות כאלה של תמיכה ופרגון והצלחה, וכיף לך להיות ליד אנשים כאלה. דרך אגב, זה גם קבלת החלטה שקיבלתי בשנים האחרונות. אני מקרבת אליי יותר אנשים כאלה. אני קצת עייפתי, מיכל, מאנשים שיפוטיים וביקורתיים.
מסכימה לחלוטין.
את יודעת, אנשים תמיד שואלים אותי, קרן, אבל את בחורה מאוד אינטלקטואלית, את לא אוהבת ציניות, אני אוהבת ציניות במידה. אבל כשמישהו ציני מדי, זה מנגנון הגנה. ואני קצת עייפתי, וזו קבלת החלטות שהטיבה את חיי.
החלטה נהדרת. שיתפתי השבוע באיזו סיטואציה שהייתי במוסך, והגעתי בשבע בבוקר, הייתי לבד בחדר המתנה, ורק עמד איזה בחור כזה בצד, לא הסתכל על המסך, ואיך שאני מתיישבת, אני רואה ערוץ מסוים, ואני כזה מסננת,
חצי לה... קראתי את השיתוף הזה.
את מבינה? וכל מה שעבר לי בראש, על זה אני מתאמנת, בדיוק כמוך. כמה שפחות להיות שיפוטית, להניח הנחות, לא. לבוא כל הזמן, אלברט אמרת מקודם שהאתגרים מעניינים אותו כי הוא מגיע סקרן, להביא כל הזמן אל החיים שלי יותר סקרנות, פחות שיפוטיות.
ופתיחות, ופתיחות. נכון. את בעצם אומרת על הערוץ הזה, אני קראתי ביון את הפוסט הזה ששיתף. את אומרת בעצם שכאילו, את אומרת, אני באופן אוטומטי הולכת בגלל הדפוס הפוליטי שלי, בגלל כל הדברים, ואני תעמיד צינית לגבי אנשים, ואולי אני פתאום אשמע שם משהו, ויהיה מעניין, ואולי אני אקבל איזה זווית ראייה אחרת.
נכון, נכון, נכון. זה הרבה יותר מעניין. קרן, תמיד תענוג לדבר איתך. אני באמת מקווה שאנחנו ניפגש בקרוב.
גם אני.
עשיתי החלטה נהדרת שאת תהיי בתוכנית, ואני מקווה שצח ואני נעשה את ההחלטות האלה לעתים קרובות יותר, כי את תמיד מוזמנת, ושיהיה לנו סוף שבוע נעים ורגוע.
סוף שבוע נעים ושבת שלום, תודה.
שבת שלום, ביי ביי. אני רוצה להתייחס לעוד כמה שאלות שהגיעו, שאלה של דודי. דודי בן 36, שבת שלום מיכל. איך אני יודע להבדיל בין דחיינות לבין סדר עדיפויות? לפעמים אני מרגיש שאני מתבלבל בכל מה שקשור למשימות ויעדים שאני מציב לעצמי. דודי, שאלה מעולה. כי בסופו של דבר אנחנו לא עושים משהו, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, טוב, זה כנראה לא היה מספיק חשוב. אז אני אתן לך את המנגנון שעובד בשבילי. אני יכולה להגדיר לעצמי בתחילת היום מה הדברים שאני רוצה לקדם. מה הכי חשוב לי לקדם? אם זה פרויקט, לפעמים זה יכול להיות סידור של הבית, לפעמים... מה חשוב לי? זאת אומרת, מה הדברים שיש להם את העדיפות הראשונה היום? ומה שנמצא בעדיפות גבוהה, את זה אני יעשה. אין סיפור. אממה, הרבה פעמים מה שנמצא בעדיפות לא בא לנו לעשות אותו. זאת הסיבה שעובר מיום ליום, מיום ליום. אז הכלל הוא פשוט לעשות את זה. איך לעשות את זה? גם בחוסר חשק. הרי למה אנחנו דוחים את זה? כי אנחנו אומרים, עכשיו לא בא לי, אני אחכה שיבוא לי. לא, אין בעיה. אין בעיה שלא בא לך, אין בעיה שאתה שונא לעשות את זה. אבל אם זה נמצא גבוה אצלך בסדר העדיפויות, אתה פשוט עושה את זה. ואין דרך אחרת. עכשיו זה קשה לעשות את זה, כי תמיד אני אומרת, הרבה יותר קל לשנות תפריטים, אבל לשנות דפוס חשיבה, זה סופר קשה, אבל זה מה זה מתגמל. עכשיו יש גם, אנחנו נהיים אוטומטיים, יש אנשים שמגדירים את עצמם, אני דחיין, לא להגדיר את עצמנו. אנחנו לא נולדנו דחיינים, אימצנו התנהגות מסוימת, אבל כשאנחנו אומרים, אני דחיינית, זה כאילו נותן לעצמי איזה לגיטימציה, אני כזאתי. לא, התרגלתי, ואני יכולה לאמץ הרגל אחר, וזה בדיוק מה שגם אתה יכול לעשות. אז מקווה שהייתי ברורה בעניין הזה, וכמובן אני אשמח שתשתף אותי בעתיד, איך זה עבד לך. ושאלה נוספת היא של בן, בן בן 27, האם מיכל אשמח לדעת מהו הדבר הכי חשוב מבחינתך באורח חיים בריא, שעליו אסור לוותר ולמה? הדבר הכי חשוב בעיניי באורח חיים בריא, זה להגיד לנו את האמת. להגיד לעצמנו, האם אני חיה את החיים שאני רוצה? זה לא אומר שאם אני לא חיה, משהו לא בסדר. אבל כשאנחנו מתאמנים ומתרגלים לשקר לעצמנו, כן, וואלה, סבבה, מה יחסית לאנשים אחרים, זה פשרה על פשרה על פשרה. זה, לפעמים אני נמצאת בנקודה בחיים שאני אומרת לעצמי, אני לא חיה את החיים. אבל לעצמי אני אומרת, מה אני כן הייתי רוצה. ומהמקום הזה שעזתי להגיד לעצמי, וכשאני מדברת על מה החיים, מה רמת האנרגיה, המצב הבריאותי שלי, איכות מערכת היחסים, אני מאוד אוהבת לטייל, האם אני מטיילת מספיק כמו שאני רוצה, האם אני מטיילת לבד, אני מטיילת עם המשפחה, זה בסדר שיהיה פער. אבל כשאנחנו מצמצמים בהדרגה את הפער, אנחנו חיים יותר טוב. אבל אם אנחנו מתחילים בשקר, ולא אומרים לעצמנו מה אנחנו רוצים, איך נצמצם את הפער? אז שאלה אמיצה ותשובה כנה, זה בעיניי הבסיס לאורח חיים בריא. ועל פה אפשר להמשיך תזונה, תנועה וכל השאר, יש המון המון תכנים גם אצלי באינסטגרם, בעמוד הפייסבוק, וכמובן גם בכל התוכניות במהלך ה-12 שנה של חיים טוב יותר. וזהו, עוד תוכנית של חיים טוב יותר הגיעה לסיומה. לא יכולתי לעשות את זה בלי בעורך והמפיק שלי, צח, שמעון, ועל הצד הטכני, יוני קחתה, ובלעדכם, התגובות שלכם, השאלות שלכם, החיזוקים שלכם, אז תמשיכו, זה גורם לי להרגיש טוב. היה הרבה ערך מבחינתי, גם אני, כמי שריינה מרויינים בתוכנית הזאת, לוקחתי תצדה לסוף השבוע, מתחייבת ביני לבין עצמי ליישם משהו, ואני מציעה גם לכם, כי האינפורמציה לא תעשה את הטרנספורמציה, ובהנחה שאנחנו רוצים להשתפר מפעם לפעם, לעשות שימוש בידע שילהיב אתכם. שיהיה סוף שבוע נעים, חיבוקים ונשיקות ממני, מיכל צפיר.